רבותיי, אנחנו בסיום ספר שמואל, בסיכום הפרקים. בשבוע שעבר ראינו את פרק כ"ב, שירת דוד, אם אתם זוכרים. ניסינו לחלק אותה לחלוקות כאלו ואחרות, בסוף התייצבנו על חלוקה לשניים, למרות שבצבא מחלקים כל דבר לשלוש, אז אנחנו חילקנו לשניים. החלק הראשון, החלק השני, החלק הראשון הפסיבי, החלק הראשון שדוד נראה כאילו תלוי לחלוטין בבורא עולם ואין לו יכולת להזיז עצמו פחות או יותר, והחלק השני שבו דוד רודף, משיג, מכריע, מכה, אוחז בחרב, יורה בקשת, והקדוש ברוך הוא מתגלה דרכו, מתגלה דרכו. ורבותיי, זו בעצם המורכבות, זו המורכבות הגדולה של המלוכה, זו המורכבות הגדולה של המלוכה. איך מצד אחד, ברוך אתה אדוני, שכל אלו. איך מצד אחד? יש לך כוח עצום בידיים. מה זה מלך? אני רק חושב על הדבר הזה, שמלך זה אדם שכל מי שרואה אותו צריך להשתחוות. להשתחוות לא ככה, אלא להשתחוות, פזצת על הרצפה. כל מי שרואה את המלך צריך להשתחוות, כולל נביא. כולל נביא, חוץ מכהן גדול, ככה הרמב"ם פוסק בהלכות מלכים, כולם צריכים להשתחוות. שוחחתי פעם עם איזה רופא, דיברנו על סוגיה של גאווה וענווה בדברים הללו, כי רופא עם גאווה זה דבר נורא והיום, זה ממש פיגוע. יש מקומות שנהג אוטובוס עם גאווה, בסדר, אז הוא קצת גאוותן, זה בסדר, אתה הולך תשב מאחורה, אבל רופא עם גאווה זה נורא והיום. והרופא אמר לי, תשמע, אתה כל היום הולך ליד אנשים שהם שוכבים, אתה עומד והם שוכבים, אתה מסתכל עליהם מלמעלה. זה המרחק בין, וגם חיי אדם כלואים בך. הוא שכב אצלך על שולחן הניתוחים, חתכת אותו, תפרת אותו, עשית. אתה אחרי זה מגיע גם לבקר אותו, וגם תחשבו מהי תנועת הנפש של השוכב, של החולה, שהוא כולו עם הרופא הציל אותו, והוא כולו הסיר אותו. אדם צריך להזכיר לעצמו כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, ענווה וענווה וענווה, דברים לא פשוטים. על אחת כמה וכמה מלך, מלך בישראל, שהוא הכוח מסור בידיו להמית ולהחיות. אז הסוגיה הזאת היא לא פשוטה. אז זה בעצם המורכבות של המלוכה, של דוד המלך, זה להיות גם וגם. גם וגם. גם מצד אחד עם כל הכוח והעוצמה, ומצד שני לא ליפול בתוך הבור הזה של כוחי ועוצם מדי עשה לי את החיל הזה, אלא כל הזמן להחזיר את הכוחות כלפי ישמעאל. ואני מזכיר לכם נשכחות, אם אתם זוכרים, אלה היו שני המבחנים שבחנה הנבואה גם את שאול וגם את דוד. שאול נחשב במבחן הזה ודוד הצליח בו, ובעצם על בסיס המבחן הזה אני חושב נאמר את השירה הזאת. מה הם היו שני המבחנים? המבחן הראשון, כאשר שמואל מכתיר את שאול למלך, הוא אומר לו פסוק אחד שיש בו שתי תנועות סותרות, נכון? אומר שמואל לשאול, חצי קטנה אני מוצא את הפסוק, שנייה, בפרק ט' פסוק ז', אומר שמואל לשאול, והיה כי תבונה אותות האלה לך, עשה לך אשר תמצא ידיך כי האלוהים עמך. בשפתנו קדימה, ברגע שהאותות האלה מגיעים, אתה טק טק טק, יש את האותות ששמואל נותן לו, סע קדימה, יש לך, קיבלת אישור, תעשה מה שאתה רוצה, זהו, אתה מלך, אתה עשה לך אשר תמצא ידיך, קדימה, רוץ. פסוק מיד אחריו, וירדת לפני הגלגל, והנה אנוכי יורד אליך לעלות עולות ולסבוח סבכי שלמים, שבעת ימים תוכלת בואי אליך והודעתי לך את אשר תעשה. אז תחליט שמואל, אני עושה מה שאני רוצה, או שאתה מבקש ממני להמתין ועד שתגיד לי מה לעשות? התשובה היא גם וגם. המלך מצד אחד יש לו חופש פעולה עצום, ומצד שני הוא עדיין משועבד לדברי הנביא, הוא עדיין משועבד לרצון האלוקי שמופיע דרך דברי הנביא. ואנחנו יודעים ששאול לא עמד במבחן הזה, זה היה המבחן הראשון שנכשל בו, הוא חיכה 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 חיכה, בשנייה האחרונה הוא אסף את ידו של הכהן ויצא אל הקרב. גם דוד עמד בדיוק באותו ניסיון, רק שדוד הצליח בו. מה היה הניסיון? אתם זוכרים? מישהו זוכר? בדיוק אותו ניסיון. מה? אותו ניסיון, אותה וריאציה כמעט.
שבא להוכיח אותו.
לא, 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 לא שם, לא שם. מה, 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 מה? לא. בפרק, עוד שנייה נמצא את זה. כן, הנה פה. לא, לא, מה זה קשור? בפרק ה', פרק ה', שמואל ב' פרק ה'. זה בי, אתם מבינים? זה השירה. השירה של דוד בעצם מתארת את ה, מתארת את ה, את ה, את ה, את ההתנהלות המדינית הצבאית שלו. את היכולת של דוד מצד אחד לפרוץ קדימה ולעשות, ומצד שני לבטל את עצמו לחלוטין לדברי הנביא. אז אני ממש מזכיר, זה דברים שכבר התעכבנו עליהם בעבר, אבל מכיוון שזה ממש שייך לסיכום, אני מזכיר את הסיטואציה. תסתכלו בבקשה את פרק ה', פסוק, פסוק ט"ז, בואו נתחיל נגיד. בסדר? אתם איתי? יופי. וישמעו פלישתים כי משכו את דוד המלך על ישראל, ויעלו כל פלישתים לבקש את דוד, וישמע דוד וירד אל המצודה. ופלישתים באו וינטשו בעמק רפאים, תזכרו את השם של המקום, זה חשוב מאוד. בסדר? איפה הקרב מתרחש? במקום שנקרא עמק רפאים. וישאל דוד באדוני לאמור, העלה אל פלישתים ותיתנם בידי, מה קורה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, סע קדימה, ואומר אדוני אל דוד, עלה, כי נתון אתן את הפלישתים בידיך. עלה, מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא לא אומר לו איך. סע קדימה, תן פקודות וקדימה יסתער, יהיה בסדר. ויבוא דוד בבעל פרצים ויקם שם דוד ויאמר, פרץ אדוני את אויבי לפני כפרץ מים. ניצחון סוחף, לא איזה ניצחונון, הוא הביס אותם. על כן קרה שהמקום הוא בעל פרצים, שאין את המקום, זה יפה. ואז הוא שם את הצבם ויסיים דוד ואנשם. יפה, אז זה אקט מספר אחת. ויוסיף עוד פלישתים לעלות, וינטשו בעמק רפאים. מה זה? שידור חוזר. שידור בדיוק אותו דבר מה שהיה, חוזר. עכשיו מה כל אחד מאיתנו היה עושה? בנועל. פעם אחת קיבלו בראש, קיבלו פעם שנייה בראש, אפילו לא צריך לשנות את הקדוש ברוך הוא. כי כבר הנועל כבר התקיים פעם אחת. אבל דוד שואל, וישאל דוד באדוני באדוני, ויאמר לא תעלה, הסבל אחריהם ובאת אליהם ממול בחיים. ויהי כי שמעך את כל צעדה בראשי הבחיים, אז תחרץ, כי אז יצא אדוני לפניך להכות במחנה פלישתים. מה זה? הנחיות מפורטות. תמתח אותם עוד קצת. לא הגיוניות. מאוד 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 לא הגיוניות. ובמיוחד מה יש כאן? תמשיך. עוד לפני הטריק. מה אתה אומר? אתה, איך קוראים לך? סליחה. שריאל. מה יש כאן? זה לא יצא. זה לא יצא, יש כאן פקודה מאוד ברורה. מה?
לא תעלה.
לא תעלה עד. כלומר, יש כאן הפקעת שיקול הדעת. יש פה הפקעת שיקול הדעת מדוד. אתה לא יכול לתת למלחמה עד לנקודת זמן מסוימת שתתרחש במציאות, ורק אז תצא ואז אני אהיה איתך. אם בפעם הקודמת, הקדוש ברוך הוא אמר, בסדר, כאילו, יאללה, יש לך את הכוחות, יש לך את היכולות, תתכנן, תעלה, אני אהיה איתך, עשה קדימה. פה הקדוש ברוך הוא אומר לו, בשום פנים ואופן, אתה תלך משם ולא משם, תחכה עד שיהיה שם, תכף נתרגם את הזה. הקדוש ברוך הוא אומר לו בעצם להתחבות ולהטיל איזה מערב, ואז הוא אומר לו, ורק כשתשמע את כל הצעדה בראשיה בחיים, כלומר, רק כשפלישתים, אתה תשמע את כל הצעדים שלהם, זה מדבר על מצב שהם מאוד מאוד קרובים, רק כך תוכל את הפקודה קדימה להסתער. המדרש על הפסוקים האלה מוסיף כאן עומק וצבע גדול מאוד. המדרש מתאר איך דוד מסתתר עם לוחמיו, עוד פעם, אבישי ויואב, והם אומרים לו, שחטו אותנו פה עוד שנייה, אתה לא מבין? תן את הפקודה כבר. עכשיו זה צורם, כי הרי שבוע קודם פירקנו לפלישתים האלה את הצורה, באותו מקום, באותה סיטואציה. לא צריך את כל ההסתתרויות האלה, תן פקודה ואנחנו גומרים את הסיפור. ובינתיים אנחנו כאן מסתתרים, נמצאים בעמדה נחותה, עמדת נחיתות, פלישתים הולכים ומתקרבים, עוד רגע יגלו אותנו וכבר יהיה מאוחר מדי. וזה הכל בתוך מערב, תבינו את הלחץ, תבינו את המתחים שעוברים כאן, והלוחמים גם לא מבינים את דוד, וזה על אותה סיטואציה בדיוק שלפני שבוע או שבועיים או לא יודע כמה, חודש. ודוד אומר להם את המשפט הבא במדרש, מוטב ניפול ביד פלישתים ולא נהיה רשעים שעה אחת לפני המקום. כך הוא אומר להם, אני מוכן למות כאן ביד פלישתים ולא לעבור על הציווי שציווה אותי הקדוש ברוך הוא בידי הנביא. איזה התבטלות, איזה עוצמה, הרי זה, 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 יש לך את כל הסיבות שבעולם כדי לעשות הפוך, במיוחד אחרי ששבועיים קודם עשית וזה הצליח, וגם הקדוש ברוך הוא אמר לך, רק כבר הקדוש ברוך הוא שינה, כאן הקדוש ברוך הוא בודק, לא עד היכן דוד יכול לעשות, אלא עד היכן הוא יכול להתבטל. איזה קשה זה. איזה קשה זה. ואני כרגע הולך שנייה לחסידות, דוד המלך הוא חסיד, שומרה נפשי כי חסיד אני. הבעל שם טוב קורא למידה הזאת, זה שיא השיאים של מידת הענווה, לא סתם דוד המלך הוא גדול הענוותנים, זה שיא השיאים של מידת הענווה, אתם יודעים איך קוראים? מידת ההשתוות. ההשתוות. השתוות.
שווה.
שווה לי להסתער ברבק, בפקודות, עם הדגלים, קדימה הסתער שזה וואו. ואותו דבר גם נשכב כאן במערב כמו איזה הומלס, כמו איזה חסר ישע, אחר חכות, והכל תלוי לקדוש ברוך. אותו דבר. שוויון מוחלט. זה קשה ביותר. אלה שני החלקים של השירה. בנפש של דוד, אנחנו בדרך כלל לא מוצאים דבר כזה. בדרך כלל שאתה איזה גיבור, ואתה, כמו שהזכרנו בשבוע שעבר, ישראל, ישראל בטח, בצהל, עזרם המגינם, או שאתה מלא באגו ובחשיבות עצמית, או שאתה איזה מין נבח כזה, ואין לנו על מי, בוא נאמר ככה, שני סטיקרים בעצם נלחמים זה בזה. הסטיקר הראשון, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. איזה מין, חידלון, הכל גרוע, אנחנו. דרך אגב, זה כמובן ציטוט מעוות של הגמרא מסכת סוטה, הסטיקר הזה. זה ציטוט לא נכון. מהו הציטוט המדויק? אם כבר דיברנו על הסטיקר הזה. זה הבדל גדול, הבדל של מילה, אבל הוא הופך את כל הגמרא של המסכת סוטה אומרת, בעקבית עד המשיכה, רשימה מאוד ארוכה, חוץ פאיסגה, וזה, וזה, ובת כמה בימה, וקלה בחמותה. אומרת שם הגמרא, ועל מי יש לנו להישען? על אבינו בשמיים. הסטיקר זה, אין לנו על מי להישען, אלא, כלומר, אין, אנחנו עבודים, אנחנו רק תתה, תצעק תתה, והכל יסתדר. אבל הגמרא לא אומרת ככה, הגמרא אומרת, אתה רוצה לפעול במציאות? צריך נקודת משען, אמונית. אם יש לך נקודת משען אמונית, אבינו שבשמיים, לך, תהפוך את הכל, אתה מסוגל לפעול. ובחלק מהגרסאות של הגמרא הזאת, מופיע בסוף הגמרא, הברייתא של רבי פנחס בן יאיר, מסילת ישרים, תורה מביאה לידי זהירות, זריזות, נקיות וכו'. כלומר, תתחיל לעבוד, תתחיל, יש לך מסילה, תתחיל לעבוד. כי יש לך נקודת משען, אז הסטיקר הזה הוא קצת תרמית. כל פנים, אבל בשביל ההסברה, בשביל המתודה, אז יש לנו מצד אחד הסטיקר הזה, אין לנו מי להישען אל האוויר שבשמיים, זה מין חידלון כזה. מן העבר השני, ישראל בטח בצהל, עזרם המגינם, זה מין כוחי ועוצם ידי, ודוד המלך הוא עושה איזה מין סטיקר אחד, אני איך קורא לזה, שהוא גם וגם. שהוא גם לוקח אחריות, יוזם, פורץ, נלחם, אבל גם כל הזמן יודע שהכוחות הם לא ממנו, אלא הכוחות הם השם יתברך, ולכן כשהוא נטבע על ידי הנביא, או בכל צורה אחרת, להתבטל, הוא מסוגל לעשות את הדבר הזה. הוא מסוגל להתבטל לחלוטין ולעצור את עצמו במציאות מאוד מאוד מורכבת. זה פחות או יותר הדברים עליהם דיברנו בשבוע שעבר, וזה רק היה דוגמה, אני רק אומר, השירה הזאת, השירת דוד, דברי דוד האחרונים, השירה הזאת, פרק כ"ב אנחנו, פרק כ"ב הוא בעצם סיכום מדיני של צורת ההתנהלות של דוד המלך. בפרק, וסיכמנו את זה, אם אתם זוכרים, בשבוע שעבר, בקריב ובכתיב של המילה מגדיל מגדול. מה זה מגדיל? מגדיל זה מישהו מגדיל אותי. מה זה מגדול? זה מישהו הוא מגדיל אותי, אבל אני גודל גם בעצמי. זה מין מילה שהיא דו משמעית. אני גדל בעצמי כי מגדילים אותי, אבל אז אני גדל בעצמי. זה מין תנועה סיבובית כזאת של הגדלה, שאני גדל, אבל מגדילים אותי, וכן זה הדרך. בסדר? יופי. פרק כ"ג, תחילת פרק כ"ג, בעצם זה הסיכום, אפשר לקרוא לזה האישי של דוד המלך. כמה מילים אישיות, כן? אישי, מוסרי, אם מקודם דיברנו על החלק הצבאי-מדיני, אז כאן זה חלק יותר פנימי. פרק כ"ג, פסוק א', עוד לא קראנו את הפסוק, אבל מיד נקרא. פרק כ"ג. ואלה דברי דוד האחרונים. נאום דוד בן ישי, ונאום הגבר וקם על, משיח אלוהי יעקב, ונעים זמירות ישראל. רוח אדוני דיבר בי ומילתו הלשוני. אמר אלוהי ישראל, לי דיבר צור ישראל, מושל באדם, צדיק, מושל יראת אלוהים. וכאור בוקר יזרח שמש, בוקר לא אבות, מנוגה, ממטר, דשא, מארץ. כי לא כן ביתי עם אל כברית עולם שם לי, ארוחה בכל ושמורה, ככל ישעי וכל חפץ, כי לא יצמיח. ובליעל כקוץ מונד, כולהם, כי לא ויד ייקחו. ואיש ייגע בהם ימלא ברזל ועץ חנית, ובאש שרוף ישרפו בשבת. פסוקים לא מובנים לגמרי, נכון? בכל אופן, אם הייתי מבקש כאן איזה ידית אחיזה באחד הפסוקים, איזה פסוק אתם, הוא נראה לכם המרכזי כאן? הציר שעליו או סביבו הכל סובב. ברית עולם. כן, זה אפשרות אחת. מה עוד?
רוח השם דיבר באמונתו
הלשונית. נביא, תמיד נביא, נכון. אני חושב, הפסוק ש... אין לי כאן איזה מקור מפורש לזה, אבל הפסוק שאני חושב שהוא הפסוק המרכזי כאן, זה מושל באדם צדיק, מושל יראת אלוהים. אנחנו מיד נפרש כאן את הפסוקים, על מה בדיוק הם הולכים. אבל בעצם הנושא כאן המרכזי של הפסוקים, תכף אני אוכיח את זה, זה כן הפרשנים אומרים, הנושא המרכזי כאן זאת נצחיות מלכות דוד. העובדה שמלכות דוד נבחרה להיות מלכות נצחית. שאם אנחנו טיפה נעמיק בדבר הזה, זה דבר תימה שאין כדוגמתו. מפני שחלק, כמעט הייתי אומר, חלק מהותי, חלק אימננטי מאוד ממערכות היחסים בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, ובוודאי בין מנהיגים לבין הקדוש ברוך הוא, זו העובדה שאתה כל הזמן נבדק. כל הזמן נבדק. אם אתה ראוי, אתה תקבל, אם אתה לא ראוי, אתה לא תקבל. נכון? ויעשו בני ישראל הישר בני השם, ויקום להם שופט מושיע, ויושם, ויצילם, ויעשו הרע בני השם, ויקום להם את קושן, עמון וכו'. ויזעקו, ויקום להם, זה כל הזמן, ספר שופטים, זה כל הזמן איזה מין תגובתיות כזאת. עושים מעשה טוב, תקבלו שופט. עושים מעשה רע, תקבלו צרות. פה, הקדוש ברוך הוא חותם פה על צ'ק. על איב, שק פתוח על עיוור. לכל הדורות. בסדר, דוד הוא אדם, הוא מלך צדיק והכל וכל זה, אבל מי אמר מה יהיה עם הבן שלו? והנכד שלו והנין שלו והחרב? זהו, כל... יש פה איזה משהו מדהים, כשנחשוב על זה. אז סביב הדבר הזה, דוד מדבר. מה אתה אומר? נכון, זה היה הפרק. בדיוק, ודוד שמח מאוד. זה בעצם מה שקורה כאן. ודוד, אני חושב, נוגע בנקודה... איך הוא מפרש מדוע הוא זכה לנצחיות המלוכה. והפירוש הוא, מושל באדם צדיק, מושל יראת אלוהים. היכולת שהייתה לדוד למשול, מושל באדם, בעצם מושל, למשול בעצמו. מול כל הפיתויים שהיו לו, לא הפיתויים שלנו, של אנשים רגילים, אלא מול כל הפיתויים שהיו לו, בעיקר מול הפיתויים הבלתי פוסקים שהיו לו להרוג את שאול. פעם אחר פעם, הזדמנויות שונות, כולל כאלה שהיו נראים כמוכתבות מן השמיים, בסיטואציה שאין שום סיכוי שתתרחש, ששאול ייכנס למערה לבדו, בלי הבטחה, ואפשר יהיה להכות אותו. ודוד משל בעצמו, עצר את עצמו. הממשלה העצמית הזאת, האיפוק העצמי, מושל באדם צדיק, מושל ביראת אלוהים, העובדה שדוד לא רק היה לו את הרצו, אלא גם את השוב, שהוא ידע להתאפק. שהוא ידע להיות מתון, שהוא ידע ללכת לאט ולאסוף אליו לאט לאט את כל שבטי העם, למרות שהיו גם תקלות בהמשך, היו גם כל מיני ראינו מרד שבא מבכרי, אבל אלה תקלות אחרי הכל, תקלות מקומיות, אבל העובדה שדוד בכל מקום, בוא נאמר ככה, יש יכולת...
יש תקלות שמעלות אותנו כל הזמן,
נכון.
ותקלות לא היינו עולים.
נכון.
השאלה מאיזה גיל התחלת לקבל ובאיזה עולם היית וכו'.
נכון. אז יש, היו פה בשם תקלות מקומיות, אצל דוד זה נכון, אבל בגדול אפשר ממש לראות לכל אורך ההתנהלות של דוד המלך, איך שבכמעט כל הזדמנות שהייתה לו את היכולת ככה להכריע את הכף עד הסוף, להראות כאן מי הבעל הבית, להוריד את זה, הוא נמנע, הוא עצר, הוא פתח, הוא יפשה, הוא צרף אליו עוד. יואב לא הבין את הדבר הזה, יואב זה שגיע אותו, יש לך כאן את ההזדמנות, מה שנקרא, לגזור את הסרט. ודוד פעם אחרי פעם מצרף את אבנר, מצרף אליו שבטי ישראל. האיפוק הזה, היכולת לדעת שיש לך את הכוח, אבל אתה לא תשתמש בו כרגע, כי כרגע צריך משהו אחר, זה בסופו של דבר מה שהביא את דוד למקום שבו הקדוש ברוך הוא יבחר בו כמלך נצחי. לא דווקא גם דוד האישיות, אבל התכונה הזאת, מלכי שבט יהודה, הזרע של דוד, תמיד לעולם ידעו לכנוס אליהם את שבטי ישראל, ולא להשתמש במלכות רק כדי לבצר את מעמדם האישי בצורה כזו או אחרת. זה בעצם הפסוק המרכזי בדברים האלו. בואו נעבור עליהם עוד פעם ונפרש פסוק פסוק. ואלה דברי דוד האחרונים, נאום דוד בן ישי ונאום הגבר הוקם על משיח אלוהי יעקב ונאום זמירות ישראל. אז יש כאן חיבור בין התפקיד המדיני של דוד המלך לבין התפקיד הרוחני שלו כאומר תהילים. זה לא תרתי דסתרי, אלא זה אותו עניין, אותו עניין בדיוק. רוח אדוני דיבר בי ומילתו הלשוני. מה זה? מהי רוח השם שדיברה בדוד? כן, נבואה. אבל כאן יש לדבר הזה פירוש מדויק. אמר אלוהי ישראל, לי דיבר צור ישראל, מה דיבר אליי צור ישראל, או מדוע דיבר אליי צור ישראל? בגלל מושל באדם, צדיק מושל יראת אלוהים. בגלל שמשלתי בעצמי, שידעתי לעצור את עצמי אפשר צריך, שהשכלתי ללכת לאט ולכנוס אליי את כולם, שהשכלתי לא לנצח לגמרי את הצד השני, כי במלחמת אחים יש רק מפסידים ואין מנצחים. בגלל הסיבה הזאת, אומרים הפרשנים, הפסוק והפסוק ד' מדבר על המלכות. וכאור בוקר יזרח שמש, זוהי המלכות שלי, בוקר לא עבוד, כלומר, זה בוקר שלא נמוג, לא מכסים אותו אחר כך את השמש העננים, ממטר דשא מארץ, כי לא כן ביתי עם אל, הבית שלי לא יהיה כמו איזה משהו שחולף, כי ברית עולם שם לי ארוחה בכל ושמורה, כי כל אישי וכל חפץ, כי לא יצמיח. כלומר, הקדוש ברוך הוא קראתי ברית נצחית, כן, ברית נצחית, שהיא ארוחה ושמורה, כי כל אישי וכל חפץ, כן, כי לא יצמיח. ואז דוד מדבר על כל ה... מי שמנסה בעצם להפר את המלכות שלו, הם יהיו אנשי בליעל, הם יהיו קוץ וכולי. אתם זוכרים, בליעל זה גם כן שמות שנתקלנו בהם, בני אלי, בני שמואל. ואיש יגע בהם ימלא ברזל בעץ חנית, ובעץ שרוף יסרפו בשבת. כלומר, כל מי שנסה להפר מעטה את מלכותי הנצחית, הוא ייפגע. כן, הוא, מלכות דוד הנצחית היא כרגע עניין סופי ומוגמר, אבל דוד כאן מנתח, עוד שנייה, דוד כאן מנתח מה הטעם שהוא זכה לדבר הזה. הרי לכם דרך ארוכה, דרך ארוכה שהיא קצרה. דוד הלך בדרך ארוכה. פעם ועוד פעם ועוד פעם, הוא אמר המון סבלנות והמון אורך רוח, ובדרך הוא איבד כמעט את כל התומכים שלו, שלא הבינו את הדרך שלו. ובסופו של דבר, הדרך הארוכה הזאת, הוא חכה כדרך בעצם הנכונה והראה, ובגלליה הוא קיבל את ההבטחה שהיא, אני חושב, הייתה מעבר לכל ציפייה שלו. הבטחה למלכות נצחית מכאן ואילך. זה ההמשך של של פרק כ"ב. בואו נראה את פרק כ"ג ונסיים אותו. יש כאן רשימה כן.
רוח השם דיבר בי, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא דיבר בי דוד מעיד על עצמו, הוא לא היה נביא. רוח השם זה דרגה פחות מנבואה.
נכון, כן.
צלחה, רוח השם צלחה בהרבה אנשים.
נכון.
שופטים.
כן.
רוח השם הכוונה שהוא מסוגל לכוון את דעתו הרבה פעמים למה שהקדוש ברוך הוא רוצה.
כן.
ואז הוא נותן לו את האישור.
נכון.
זה דרגה גבוהה מאוד של בן אדם בעל שליטה עצמית. מה שאני אומר.
כן.
בניגוד לנבואה, שנבואה, נכון, אדם צריך להכין את עצמו, אבל היא באה לו מלמעלה. רוח השם שצלחת על בן אדם, זה, אני חושב שזה מדרגה מאוד גבוהה של עבודה עצמית.
כן, מסכים איתך לגמרי, נכון מאוד. אומנם דוד המלך מנוי כאחד מ-48 נביאים במסכת מגילה, אבל לא מצאנו אותו בתנ"ך מתנבא. לא מצאנו אותו. יכול להיות שמבחינה המדרגה האישית שלו, הוא היה מדרגת נביא, אבל זה לא היה התפקיד שלו באומה, וודאי לא בתור מנהיג ומלך. בתור מנהיג ומלך, אתה צודק 100%, רוח השם דיבר בי. ומה זה רוח השם? הרמב"ם במורה נבוכים מדבר, בדיוק, שכשצולחת על האדם רוח להציל ולהושיע יחיד מישראל, או קבוצה מישראל, או אפילו יחיד, זוהי רוח השם, ודוד לכל אורך הדרך מנסה להתאים את המנהיגות שלו לרוח השם. לא מה אני רוצה, ולא מה יקדם אותי, אלא מה הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה כאן במנהיגות הזאת. כל הזמן, כל הזמן, והרבה פעמים, רצון השם יתברך, הוא בא כאילו בסתירה למנהיגות הפשוטה והרגילה. כן, שחותרת להכריע, חותרת להיות בעלת עוצמה, בעלת כוח, בעלת שליטה. ואילו כאן, דוד כל הזמן מחזיר איזה חזרה, מה רצון האלוקי, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, מה מכוון ממני? וככה הוא מנהיג את אומה, נכון, הערה מאוד מאוד יפה וחשובה. רוח השם דיבר בי, זה בעצם הרוח של המנהיגות. רוחו של המנהיגות של דוד המלך, רוחו של משיח, שבעצם מנהיג את האומה על פי איך שהקדוש ברוך הוא רוצה, ולא על פי אינטרסים פוליטיים כאלה ואחרים, שהם בדרך כלל אינטרסים אנושיים, קצרי טווח, כחציר יבש וכציץ חולף וכרוח נושבת וכחלום יעוף. כן, אתה שואל משהו? לא עושה? אז תשאל, תחשוב על שאלה ותשאל. פסוק ח', אלה שמות הגיבורים אשר לדוד יושב בשבט תחכמוני, ראש השלישי, הוא אבינו העצני, על 800 חלל בפעם אחת. ואחריו אלעזר בן דודו, בן אחוכי, בשלושה גיבורים, עם דוד בחרפם בפלישתים, נעשו שם למלחמה, ויעלו איש ישראל, הוא קם ויח בפלישתים, עד כי יגעה ידו ותדבק ידו אל החרב, ויעש אדוני את ישועה גדולה ביום ההוא, והעם ישובו אחריו אך לפשט. ואחריו שמע בן עגה הררי, ויאספו פלישתים לחיה בתי שם חלקת השדה מלאה עדשים, והעם נס מפני פלישתים. ויתייצא בתוך החלקה ויציליה, ויחד פלישתים, ויעש אדוני את ישועה גדולה. וירדו שלושה מהשלישים ראש, ויבוא אל קציר אל דוד אל מערת אדולם, וחיית פלישתים חונה בעמק רפאים, ודוד אז במצודה, ומצב פלישתים אז בית לחם, ויתאבה דוד ויאמר מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער. ויבקעו שלושת הגיבורים במחנה פלישתים, וישבו מים מבור בית לחם אשר בשער, וייסעו ויבואו אל דוד ולאהבה דוד לשתותם, ויאסך אותם לאדוני, ויאמר חלילה לי מאדוני מעשותי את זאת אדם האנשים ההולכים בנפשותם ולאהבה לשתותם, אלה עשו שלושת הגיבורים. ואבישי אחי יואב בן צרויה הוא ראש השלושה, והוא עורר את חניתו על 300 חלל ולושם בשלושה, מן השלושה הכי נכבד, ויהי להם לשר ועד השלושה לובה. ובנה בן יהוידע בן ישחי רב פעלים מקבצאל, הוא היכה את שני הראל מואב, והוא ירד והיכה את הארי בתוך הבור ביום השלג, והוא היכה את איש מצרי אשר מראה, וביד המצרי חנית, וירד אליה בשבת ויגזול את החנית ביד המצרי ויהרגהו בחניתו. אלה עשה בן יהוידע בן יהוידע ולושם בשלושה גיבורים, מן השלושים נכבד ואל השלושה לובה, וישימהו דוד אל משמעתו. עשהאל אחי יואב בשלושים אל חנן בן דודו בית לחם, שמע החרודי אליקה החרודי, חלץ ספלתי רבן עיקש התקועי, אביעזר האנטותי מבונה החושתי, צלמון האחוכי מערה האנטופתי, חלף בן בענה האנטופתי, איתי בן ריבי מגבעת בני בנימין, בניהו פירטוני, ידי מנחלי געש, אבי הבן הערבתי עזמה ואת הברחומי, מי שיש לו פה חסר לו שמות לילדים אז אפשר לקחת, אל יחבא שעלבוני בן ישן יונתן, שמע הררי אחי עם בן שרר הררי, אליפלד בן אחסבאי, בן המאחתי, אליעם בן אחיתופל הגילוני, חצרי, הכרמלי, פערי הארבלי, הארבי, יגאל בן נתן מצווה בני אגדי, צלק הרמוני, נחרי הבירותי, נושאי כלי יואב בן צרויה. עירה היתרי, גרה והיתרי, אוריה החיתי, כל 37. כל 37, כן. זוהי הרשימה שלפנינו. מה בולט בה?
אוריה.
אוריה החיתי בולט, כן.
מה שאני רואה בפרק הזה, שהוא נכתב, שהוא בא ללמדנו שתופיע מתישהו, זה עוד הרבה שנים יהיה, הנבואה שנצטרך לדעת איך לבלום את עצמנו, שנצטרך תמיד לראות את כולם יחד, ולא מלחמת אחים וכו' וכו'. זה בהמשך להתחלה שפירשת,
כן.
הוא מזכיר פה גם את
מה בולט בפרק הזה, רבותיי?
יואב בן צרויה לא כתוב.
בדיוק. יואב לא כתוב. לא מופיע כאן. כלומר, אם אנחנו בסוג של סיכום לספר שמואל, אז יואב מהסיכום הזה נעדר. מתוארים הנושא כלים שלו, מתוארים האחים שלו, והוא נעדר, וזה ברור שזה לא ש... כן, זו שתיקה מאוד 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 רועמת. סוג של מחאה. על הדברים שעשה יואב, שתלך ותתברר בהמשך, אבל זה ברור שדוד בעצם בסוף ימיו מחליט שיואב הוא לא חלק מן הרשימה הזאת של בניין המלכות, יואב היה לו זה דרך עצמאית שהוא סלל לעצמו, והוא גם ייתן עליה את הדין וגם יעמוד על, על העקרונות שבה, וגם מנסה להצדיק את עצמו. ובוודאי שמבחינה אישית, וכבר אמרנו את זה, ודיברנו על זה כמה פעמים, יואב הוא צדיק גמור וכו', אבל לפחות דוד מכריע כאן ברשימה הזאת, כאן הוא לא כלול. כאן הוא לא כלול. יש כאן בעצם סוג של אמירה שהצורת ההנהגה של יואב בעיני דוד גרמה יותר נזק מתועלת. בעיני דוד. פנימה. פנימה. לא החוצה. חוצה ודאי היה, אבל פנימה היה בה, היו לה מחירים מאוד מאוד כבדים, עד כדי כך שזה מצדיק את, את ההסרה שלו מהרשימה המאוד מכובדת הזאת. מי מצד שני כן מופיע כאן? מאוד בולט. יואב לא מופיע. אוריה חיתי, כן, מופיע. בניהו בן יהוידע. עד עכשיו בקושי שמענו על בניהו בן יהוידע. נדמה לי שהוא הוזכר פעם אחת לפני כן. אבל כאן זה כבר, הוא מתואר כאן בתיאור מאוד מאוד נרחב. איש, בן איש חי, רב פעלים מקמצאל. וחזל אומרים שריבה וקיבץ פעלים לתורה וכו' וכו'. גיבור גדול, מכה את אריאל מואב ויום השלג, וכן על זה הדרך.
למה זה חשוב?
מה אתה אומר?
לא, אני שואל, לא מובן לי מה אתה צריך לשירת הגיבורים לדוד, מה זה נותן לי, מה התכלית של זה?
קרדיטים. לא, זה לא קרדיטים, זה ממש לא קרדיטים, זה לא... אלה האנשים שצעדו עם דוד, זה האנשים שחודלו יחדת אותם מהפכה, אלה האנשים שמסרו את הנפש שלהם לביטחון הלאומי של מדינת ישראל של אז, והלכו, ועיקו, ונלחמו, אלה האנשים שצעדו עם דוד, זה ה... מה? לא, זה לא קרדי כאילו של משהו חיצוני, זה כן, דוד מכיר טובה ללוחמה, זה אולי, אני חושב זה עוד, קודם כל זה מלמד על דוד, מלמד על דוד, שבענווה שלו, הוא לא מסתיר את כולם, אלא הוא אומר, רבותיי, הסיפור הזה הוא, תסתכלו מימין, תסתכלו משמאל, זה וזה וזה וזה, הוא עשה כך, הוא עשה כך, עכשיו, זה גם בא לידי ביטוי מאוד מאוד בסיפור הנוסף שבולט כאן בתוך ה... בתוך הפרק, ואני מזכיר לכם, אנחנו כאן עוסקים בפרקי סיום. כל הפרק הזה זה דברים שקרו בתחילת מלכותו של דוד, לא עכשיו. פלישתים זה בהתחלה, לא בסוף. ובכל אופן הכתוב בוחר להביא כאן איזו סיטואציה מאוד מאוד מעניינת, מתחילת ימי המלחמה עם פלישתים, כאשר דוד שולח את הגיבורים להשקות אותו מים מהבור אשר בבית לחם. בין אם זה מים כפשוטם, ובין אם זה מים, כמו שחזר אומרים, שזה בעצם דוד שלח אותם להביא לו פסק הלכה מן הסנהדרין, לגבי מציאות מלחמתית מורכבת, האם מותר לו להשתמש בממון, להציל את עצמו בממון חברו או לא, וענו לו הסנהדרין, מלך פורץ גדר ואין ממלכים בידו וכו'. הסיטואציה כאן בעצם בעיניי מובאת, בעיקר כדי להדגיש את האהבה ואת ההערכה של דוד ללוחמיו. אתם יודעים, רוב המנהיגים הגדולים בעולם, הם לא רואים ברזולוציות האלו. הם לא מזיזים לוחמים, הם מזיזים אוגדות. והאוגדה נשחקה. האוגדה נשחקה זה שם מכובס להגיד שעשרת אלפים חיילים נהרגו. טוב, נשחקה, אז נביא עכשיו אוגדה אחרת ונפעיל את העתודה. אולי גם העתודה תשחק. עוד שם מכובס לעוד עשרת אלפים חיילים שירחו. כאילו, לא, בכלל עושים את השיקול הזה, משחקים במשחקי מלחמה. משחקים במטרות, משחקים בקוביות שזאת המפה, לא רואים את הפרצופים מאחור. ודוד המלך רואה את הפרצופים. יחד עם זה שהוא מניג גדול ומניע גדודים וחטיבות ואוגדות, הוא מניע. הוא רואה את הפרצופים, חלילה לי, מעשותי זאת, אדם האנשים ההולכים בנפשותם. הוא מייקר כל כך את המאמץ ואת העוז. אז יש כאן איזה מין יכולת כזאת, להיות מצד אחד לנהל מערכות גדולות מאוד ולהניע חטיבות ואוגדות, אבל אתה מגיע עד רמת הלוחם הפשוט, אתה מכיר אותו, ואתה מייקר את המאמץ, את הטרחה שלו. אני מזכיר לכם, בפרק ח', הרי בדיוק זה מה ששמואל אמר לעם, המלך שיהיה לכם הוא מלך שיתעסק במקרו, אבל במיקרו אתם תסבלו. יהיה לכם מלך והוא ינצח במלחמות וזה, אבל הוא ייקח לכם את השדות ואת הכרמים ואת הבנות ואת הבנים, אתם תסבלו במיקרו. ודוד, א', כשהוא מספיד את שאול, אז הוא מציין את העובדה ששאול לא היה כזה. בנות ישראל אל שאול דחנה מלבישכן, שנים עדנים המעלה עדי זהב לבושכן. שאול, כשהוא לקח את הלוחמים, הוא דאג לנשים, נתן להם משכורת צבאית, טיפר, דאג להם, קנה להם אפילו לבושים לחג, שלא ירגישו בודדות. ועל אחת כמה וכמה דוד, שהיה נאמן מאוד מאוד ללוחמיו. למרות שהוא כבר עלה גבוה בסולם הדרגות, והיה יכול, כן, והיה מלך, והיה יכול להגיד, טוב, אני כאן אשחק בכחות ובאוגדות ותסתדרו לבד. הכתוב בוחר להביא את הסיטואציה הזאת דווקא בסוף ספר שמואל, כדי להצביע על המאמנות של דוד, על הערכיות, על העובדה שהוא לא לוקח את כל, את כל הכבוד של הניצחון לעצמו, אלא מראה לך את כולם, כל מי שהיה שותף במערך הזה, שמו יצוין לדורות. לדורות, כן, לדורות, זה... תחשבו כמה שנים, אלפי שנים, לכן גם קראתי את הפרק הזה, יכולנו להגיד, טוב, שמו, יש פה כמה שמות, תדאגו. אם דוד המלך ראה לנכון להזכיר את הגיבורים האלה, עם השמות המסובכים להגיע, גם אנחנו נזכיר אותם. סיור, תהיה נסיפתותם דובבות בקבר. כן, בכבוד. צ'אר, רק תשאל בקול שאני אשמע.
לא היה מבסוט מהדרך שבה הוא הניג ויותר נזק מתועלת, אבל יש את העניין שלא להזכיר את השם שלו בגיבורים, שזה בסדר ואיזשהו אמירה, אבל יש את העניין אחרי זה, הוא הרי מצווה גם להרוג אותו. אני חושב שזה נראה טיפה קיצוני, כי אחרי כל מה שהם עברו ביחד, הרי יואב הציל אותו כמה פעמים ועזר לו ונלחם איתו, ואפילו אותו נפק יצא לנו באיזשהו...
אז אנחנו נצטרך להתעזר בסבלנות ולחכות לה, זה... אחר כותלנו, זה עוד אותו, אנחנו מגיעים לזה. שאלה שנייה, אחר שתיים.
על הספיקר שדיברת מאוד על הכוכי ועצמדי, אני רוצה לשאול על זה משהו. כי שמעתי פירוש מעניין על זה, אומרים ש... ואמרת כוכי ועצמדי, ואז יש לזכרת את השם אלוקיך כי הוא עושה לך את החיל הזה.
כן.
אז שמעתי פירוש מעניין שאומר ש... ואמרת כוכי ועצמדי, זה בחיוב, כאילו...
מצווה. זה הרן, זה הרן בדרשות. ואמרת כוכי ועצמדי עשה לי את החיל הזה, תגיד כוכי ועצמדי, וזכרת כי השם אלוהיך נותן לך את הכוח לעשות חיל, שזה בדיוק דוד המלך. זה בדיוק דוד המלך, זה בדיוק מה שאתה נכון, זה דוגמה טובה. כן. כן, כן, המצד, זה לקוח מדרשות הר"ן, מדרשה י"א, כן.
הפרק, כפי הבנתי, יש שתי קבוצות של שלושה גיבורים ושלושים גיבורים.
כן.
השאלה שלי קודם כל, מה האיכות של השלושה מתוך השלושים? הם נכבדים יותר, הם קרובים יותר לדוד, כי,
כן.
וגם פסוק כ"ג מראה את ההבחנה הזאת בין שתי הקבוצות בצורה נראה לי באמת משמעותית, ככה שבניהו יודע, בן יהוידאי לא בא אל השלושה, הוא אמנם נכבד אבל איכשהו
כן.
לא. מה ההבחנה בין שתי הקבוצות האלו בעצם? שלושים
ושלושים. גם לא אמרו שהדינו העצמי זה דוד. אחורה כאן גיבור.
כן, אבל בשלושה, בעצם יש יותר משלושה, גם אני חושב, יש ארבעה, אם זה כולל.
אני אגיד לך, מה שאני אומר כרגע, אני לא בטוח, אני מסייג את זה. לפי דעתי, השלושה כאן הכוונה לשלושת האחים, אבישי, יואב ועשהאל. כתוב כאן בפסוק י"ח, ואבישי אחי יואב בן צרויה הוא ראש השלושה. הוא הראש שלהם, למרות שיואב היה שר הצבא, אבל מבחינת, לפחות ודאי מבחינת דוד, הוא ראש השלושה, מין השלושה הכי נכבד, והיו להם לשר וכו', ועד השלושה לא יודע, אני לא יודע איך לפרש את זה, אבל... כן, כן, כאילו הוא סוג של... כן, הוא מעליהם, והם לא נתנו לבניהו להיכנס. הם לא נתנו לו. דוד רואה את זה, אז הוא ממנה אותו על משמעתו, כאילו, שם לו תפקיד אחר, אבל בניהו לא נתנו להיכנס לתוך הקבוצה האינטימית הקרובה אל דוד. הם ניסו בעצם למדר את בניהו מדוד, האחים, בני צרויה. עכשיו, שימו לב, גם בניהו בידע, הוא לא חלק מהמשפחה. אנחנו לא יודעים עליו שהוא חלק מהמשפחה. בני צרויה הם מהמשפחה, פמיליה. והוא, אז יש כאן, ובניהו בני הידע, עיקר גיבור גדול, אבל יש לו שם בשלושת הגיבורים, כלומר, הוא רצה להיכנס אליהם. מן השלושים הוא נכבד, אבל אל השלושה לא בא.
למה
אבל
הוא אומר שהשלושה זה
דווקא שלושה? אני לא...
כי מפה דווקא לא נראה, הוא מונה שלושה...
למה?
נראה אלעזר בן דודי, בן דודו, בן אחוכית בשלושה. הוא מהשלושה. יש שמה בן... אחריו שמה בן נהגה הערבי.
כן.
והבישי החירה בן הצרויה הוא ראש השלושה.
כן, נכון, נכון, צודק. אבל גם הם נראה לי הם משפחה, אם אני זוכר נכון. איזה מין... כל פנים, זה ברור שמדובר פה על איזושהי היררכיה צבאית, 30, 3, גיבורים גדולים, גיבורים סדרות, כאילו הפקדים הבכירים, האלה שמתחתיהם, יש כאן איזו היררכיה שמתוארת. אז אם ככה, עוד שנייה, מה אתה תגיד?
הדינו העצמי,
כן.
אומרים שזה דוד.
כן, הדינו העצמי, כן. הדינו העצמי זה כאילו דוד, זה הדין, כתולת וקשה כעץ. כן.
פה זה נראה שזה... זה אחד מהגיבורים.
כן, אז גם כאן, תראו, דוד יש לי כאילו כל מיני כובעים. אפשר לתאר את דוד גם כאחד מני לוחמים. אפשר לתאר אותו. ראיתי, היה עכשיו תרגיל, שבוע שעבר היה תרגיל בצאלים. כן? עם הרמטכ"ל שזה, כמעט חיסלו אותו שם. עכשיו, מי, הראשון, מי היה הראשון שזיהה את הפגז הטועה הזה? מי זיהה אותו? הרמטכ"ל. הוא זיהה את זה ראשון. זה יפה לראות שהרמטכ"ל, למרות שהוא עסוק עליהם בדיונים וכאלה, בכל אופן שהוא מגיע לתרגיל, הוא הראשון שהוא גם הכי טוב בשטח. אני כאילו, כל אחד מאיתנו מכיר את זה, כשמגיעים לאיזה תרגיל גדול, ופתאום מגיע מפקד האוגדה, נגיד, פתאום אתה רואה שמפקד האוגדה יודע לרדת איתך במקום, למפה שאתה נמצא בה, לזה שאתה נמצא, ולהגיד לך, אבל הרמפה הזאת יותר טובה מהרמפה הזאת. או, וואלה, הוא לא רק פלאפלים ואיקסים, הוא גם יודע להיכנס לטנק ולהיכנס בכוונה ולתת פגז. אז כאילו זה משהו אחר לגמרי. לכן דוד מתואר כאן, הוא לא רק מלך דוד, הוא לא רק מנהיג ומדינאי ומצביא, הוא גם גיבור. שם הוא התחיל. הוא החזיק את המיומנות הזאת גם בשדה הקרב, עד הרגע שהלוחמים אמרו לו, "טוב, תצא איתנו." זה נותן דמות אחרת לגמרי של מנהיגות. אחרת לגמרי. אז בעצם הפרק הזה הוא סוג, אם היה לנו סיכום פנימי, מדיני צבאי של דוד, על צורת המדיניות שלו, סיכום מוסרי של דוד, כאן יש איזה מין סיכום של סיטואציות שמתארות את דוד הלוחם, מתארות את ההיררכיה הצבאית, ואת כל מי שהביא אותנו אל הרגעים המסבכים האלו, שיש לנו כאן בעצם מדינת ישראל עם צבא ועם שלטון וכו', מה שדי קרטע במשך כמעט 200-300 שנה בימי ספר שופטים. הפרק האחרון, שבו נעסוק שבוע הבא, בעצם מהווה כביכול איזושהי סטייה לחלוטין, משהו לא כך, לא ברור, לא מתוכנן, מוזר לגמרי, אבל אנחנו כמובן נראה איך הפרק הזה באמת הוא הפרק שצריך לחתום ולסיים את ספר שמואל, ואת הציר המרכזי שסביבו חותר ומסתובב ומשוטט לו ספר שמואל. יש כאן איזה ציר מרכזי פנימי שבעצם כל האירועים כולם מתארגנים סביבו. על כך נדבר בעזרת השם בשבוע הבא. חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים להשם.